דף חבב עמוד א', תחילת פרק רביעי, בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה, בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאים את כפיהן ארבעה פעמים ביום. בשלושה זמנים בשנה כהנים נושאים את כפיהם, מברכים את עמו ישראל, ארבע פעמים ביום אחד, בשחרית, במוסף, במנחה, ובנעילת שערים. ורשי במקום מביא את הירושלמי במסכת ברכות, שהירושלמי נוקט שנעילת שערים, יש אומרים נעילת שערי מקדש, ויש אומרים נעילת שערי שמיים, שזה נועלים לעת ערב. ואז נוהגים היו להתפלל תפילת נעילה בכל תעניתם, כדרך שאנחנו נוהגים כיום ביום הכיפורים. מבאר את המשנה, מתי זה אותם שלושה זמנים? לא עכשיו ביחס לגשמים. סתם, בצום כזה, אתה צודק, אתה יודע מה? גם בשלוש הראשונים, לענייננו כרגע, אתה צודק. בתעניות ובמעמדות וביום הכיפורים. השלושה פרקים זה בזמן התענית, בזמן המעמד ובזמן יום הכיפורים שאנחנו נבאר. אילו הן מעמדות? שואלת המשנה. תעניות אנחנו יודעים מה זה. יום הכיפורים אנחנו יודעים מה זה, אבל מה זה נקרא מעמד? אומרת המשנה, לפי שנאמר, הגמרא תברר, המשפט פה לא מחובר. אילו הן מעמדות? תסביר מה זה מעמד. אתה מתחיל לספר לי. לפי שנאמר, צו את בני ישראל, ואמרת להם את קורבני לחמי, מה שנאמר לגבי קורבן התמיד. והסיום של הפסוק, תשמרו להקריב לי במועדו, שואלת המשנה, ואחי, איך קורבן של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו? התקינו נביאים הראשונים, שמואל ודוד, 24 משמרות, על כל משמר ומשמר היה מעמד בירושלים של כהנים, של לוויים ושל ישראלים. הגיע זמן המשמר לעלות, כהנים ולוויים עולים לירושלים, וישראל שבאותו משמר מתכנסים להריהם וקוראים במעשה בראשית, ואנחנו נשתדל להסביר את המשנה. אנחנו עכשיו לא מסבירים את הגמרא, אנחנו מסבירים לאור המשנה. בגמרא נרחיב במקומו את הדברים, והביאור הוא כזה. זה כבר דיברנו, שאדם שמביא קורבן, כשאדם מביא קורבן יחיד, הוא בא עם הקורבן שלו לירושלים, באותו היום הוא לא עובד, זה יום טוב בשבילו, והוא מביא את הקורבן. בעיקרון, אוטוטו, באחד באדר, עוד שבועיים, מכריזים על השקלים, פרשת שקלים, מכריזים על השקלים. המטרה, למה מכריזים על השקלים? כדי שכל אחד ואחד מן הציבור יהיה שותף בקורבנות הציבור. אז מביאים מחצית השקל, את המחצית השקל מביאים תרומה ללשכה, כשמביאים את המחצית השקל הזו ללשכה, היו תורמים את הלשכה, ובזה היו קולים את כל הקורבנות ציבור. בשאריות, דיברנו במסכת שקלים, היו עושים כל מיני פעולות טובות. אבל העיקרון של הדבר זה בכדי שיוכלו לקחת את הכסף הזה ולקנות קורבן ציבור. הווה אומר, שבכל יום ויום אני, אתה, הוא, אנחנו, שותפים בקורבן המכונה קורבן התמיד. פעם אחת בשחרית, פעם אחת בין הארבעים. לפי זה היה צריך להיות, שבמידת דרך ארץ, אם אתה רוצה שאלוקים ישמע אותך, יאהב אותך, ידאג לך, יפרנס אותך, ייתן לך חיים וכולי, רפואה, ברכה, אז היה מתאים, צריך להיות, שכשאתה בא עם הקורבן, אז אתה מביא את הקורבן שלך לירושלים, ואתה נוכח בשעת הקרבת הקורבן. זה הדרך ארץ. מאידך, בלתי אפשרי שכל עם ישראל בכל יום ויום בשחרית, ובין ארבע ישבו בבית המקדש. מעבר לזה, שהעולם לא נולד לתוהו. אם אדם לא יעבוד, לא יתפרנס, אין קיום לעולם. אז מה הוא יעשה? אבל הוא צריך להיות בירושלים. לכן העמידו שלוחים. וזה נקרא מעמדות. הווה אומר, שמכיוון שאנחנו מתקנת משה רבינו, שהורחבה בתקופת הנביאים הראשונים, וזה נבהר במקומו. אבל משה רבינו בעיקרון תיקן לנו חלוקה. היה משפחת אלעזר, היה משפחת איתמר, כל אחד היה לו ימים שהוא עובד במקדש. בלתי אפשרי שכולם יבואו ביחד. יהיה בלגן, יהיה מלחמות, אי אפשר להתקיים. 20-30 אלף כהנים יופיעו לך ביום בבית המקדש, בלתי אפשרי. מה עשו? באו ועשו דבר מאוד פשוט. עשו תקנה כזאת. חילקו את כל הכהונה, שבט הכהונה, ל-24 משמרות. בכל משמר יש או שישה או שבעה, דיברנו כבר, בתי אב. התפקיד של הבית אב לעבוד באותו היום. ברמה עקרונית, תיאורטית, זה לא יקרה, אבל תיאורטית יש מצב שכהן לא זכה לעבוד עבודה בבית המקדש. במידה, ולכהן הזה אין קורבנות, והוא לא עלה בגורל לפקוד בקורבן, אז באמת הוא לא עבד עבודה, רק באופן נורמל. הוא מביא לעצמו קורבן עולה, הוא מקריב. הוא מביא לעצמו קורבן שלמים, הוא מקריב. המשפחה שלו, הקרובים שלו, מביאים קורבן. כמובן שלהבדיל, אם היה שם החופץ חיים, שהוא במקרה היה כהן, וכדומה, כהנים חשובים שעמדו לעם ישראל, אז מסתום שכולם היו רוצים שהכהן הנקודתי הזה, הוא זה שיש לו את הכוח, את ההשפעה. אם אדמור מגור מחר יהיה כהן, אז ממילא כל החסידים ירצו שהרבי שלהם יקריב להם את הקורבן. זה דבר נורמלי וכך היו עובדים. אנחנו חוזרים לקורבן התמיד, הקורבן הציבורי. הקורבן הציבורי אמרנו אנחנו זקוקים מצד אחד, יש גורל וכו', יש 24 משמרות, יש בית אב, עושים גורל בתוך הבית אב, והבית אב מי שזכה, זכה להקריב את קורבן התמיד. משמרת היה לשבוע, כאשר כל משמרת מחולקת בתוכה, לשישה או שבעה בתי אב, מחלוקת. לא, 24 זה 24, וכל פעם זה חוזר, זה לא הולך לפי מניין קבוע של השנה. כל 24 שבועות, למעט חגים, שגם החגים נחשב בתוך ה-24 משמרות, אבל בחגים כל הכהנים באים לעבוד עבודה. והסיבה היא פשוטה מאוד, כי בחגים מסתבר שיש לך מאות אלפי קורבנות שבאים בחג, מאות אלפים. מספיק זה שכל אחד שבא מביא קורבן עולת ראייה ומביא איתו שלמי חגיגה, וזה הזדמנות, הוא כבר בירושלים, אז יש לו פה תודה ופה שלמים ופה חטאת ופה עולה ופה כמה חטאות של שבת שהוא עלה לו בלי כוונה. את כל זה הוא מביא באותו הזמן. זה בלתי אפשרי להבין, בלתי אפשרי, זה לא נתפס בהסבר מה הלך בבית המקדש בתקופות האלה, כי לא שייך בעולם את כמות החלבים רק שצריך להקריב. החום היה צריך להיות שכל ירושלים תרתח. זה בלתי אפשרי, אפשר להסביר את זה. אבל ככה היה, ככה היה, מהרי בני בית המקדש. עכשיו, אנחנו אבל מדברים על הקורבן הציבורי. באים הישראלים, וגם הם צריכים חלק בדבר. אז אמרנו, הלוויים גם התחלקו ל-24 משמרות, שהם המשוררים. הם בזמן ניסוך היין שרים שיר. הישראלים, גם הם נוכחים בשעת הקרבת הקורבן. אבל, כשחילקו את עם ישראל, חילקו, זה לא בדיוק אחד על אחד. זה לא כל עם ישראל. כל אדם שהוא ירחת, כפי שנראה, אדם שראוי, הוא היה בקבוצה, בברנג'ה, שחילקו אותה ל-24 חלקים, וכל שבוע יש קבוצה אחת, שהתפקיד שלהם באותו שבוע, אם הם ירושלמים, או ממבשרת ציון, או מטלסטון, מכל המקומות הסמוכים, מעלה אדומים, מקומות הסמוכים לירושלים, הם היו עולים לבית המקדש, ונוכחים בשעת הקרבת הקורבן, ועושים את כל הטקס שידובר. מאידך, התל אביבים, הפתח תקוואים, החיפאים, נהריה, באר שבע וכולי, גם הם היו באנשי המעמד, גם הם היו עושים מעמד. מה היו עושים? מתכנסים, נגיד לצורך הסיפור, בבית כנסת הגדול, והם במשך השבוע עושים את הפעולות שמבואר פה במשנה. מה הם היו עושים? מתכנסים לעריהם וקוראים במעשה בראשית. קוראים במעשה בראשית, כמובן זה הדוגמי, קוראים בספר התורה, רק מה? ברגע שהם קוראים בתורה, יש לנו קצת בעיה, אז נקרא את הסוגריים, כי לרוב הראשונים אנחנו כן מקיימים את זה. ואנשי המעמד היו מתענים 4 ימים בשבוע, מיום ב' ועד יום חמישי, ולא היו מתענים ערב שבת מבני כבוד השבת, ולא באחד בשבת, כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ליגיעה ותענית וימותו. אז שוב אני מתנצל מראש מעכשיו על כל המקרים שאני לא אסביר את הכל, כי כאן המשנה זה כל הפרק. אחרי זה בעזרת השם במקומו בגמרא יבארו הדברים לפרוטרוט. אבל כרגע אנחנו מדברים בעטיפה הכללית. כל אנשי המעמד היו מתענים בעיקרון כל הימים. אלא מה? שיש בעיה טכנית. ביום ראשון שאז הם מתחילים להיות אנשי המעמד, בשבת לא מתענים, אין שאלות. יום ראשון, אבל הגמרא תביא כמה טעמים. המשנה מביאה טעם אחד. אדם שכרגע היה בעונג שבת, שאכל ושתה והיה במנוחה, כמו הטבע הנורמל, אדם שיוצא לחופש, באופן נורמל, חוזר מהחופש, יום הראשון אחרי החופש הוא לא מתפקד בעבודה. הוא עייף הרבה יותר, מה אתה לא היית בחופש? אז למה אתה יותר עייף? היית בחופש, אז למה אתה נרדם? התשובה היא פשוט, בגלל שהייתי בחופש. כי באותו רגע שהגוף קיבל את ההפסקה שלו, את המנוחה שלו, אז קשה לו לחזור לטרנס של העבודה. אותו דבר, ביום ראשון, אם אתה תגיד לגוף שלך לא לאכול ולא לשתות, זה סכנה. אז יום ראשון עושים את המעמד, כפי שיבואר, אומרים את הסליחות, עושים את הייחודים, עושים את הבקשות, הכל נפלא, לצום לא צמים. יום שישי, ערב שבת קודש, צריך להתארגן לשבת, צריך להיכנס לשבת בצורה נורמלית. אדם שהיה בתענית, זה מפריע לעונג השבת, לכן בראשון ושישי לא היו מתענים. שני, שלישי, רביעי, חמישי היו מתענים. בין היתר, אותה אנשי מעמד, אומרת המשנה, ביום הראשון בראשית ואי רקיעה, זאת אומרת, מכיוון שהם קוראים בתורה, מה הם היו קוראים בתורה? אז אנחנו נרחיב בגמרא על כל יום ויום, על כל יום ויום, יש לנו קריאה שעוסקת בתיקון של אותו היום. זאת אומרת, יום ראשון בשבוע הוא יום שהוא מסוגל לתקן משהו שהוא כנגד היום הראשון בבריאה. יום השני בשבוע מתקן משהו שהוא כנגד היום השני בבריאה. יום השלישי בשבוע מתקן משהו שהוא כנגד היום השלישי. אז מה עושים? קוראים בתורה בענייני היום. מה זה ענייני היום? מעשה בראשית. זה אומרת המשנה. אז כדי שלא יוצא, ביום הראשון היו קוראים מה? בראשית ואי רקיעה, כי יש לנו גם בעיה. כדי לקרוא בתורה, אנחנו צריכים להעלות מינימום ג' קרואים, שלושה קרואים. כדי להעלות ג' קרואים צריך שיהיה לנו תשעה פסוקים, כהן, לוי, ישראל. אבל, מה? תשעה פסוקים. אבל מצד שני, אם אתה תיקח את הפסקה של בראשית ברא אלוקים, דהיינו יום הראשון, אין לך תשעה פסוקים. מה אני נאלץ לעשות? להסתניע לקבל את היום השני, זה מה שכתוב פה. ביום הראשון מה היו קוראים? בראשית ואי רקיע. בשני, לא מספיק היום השני, אז יהי רקיע ויקבעו המים. הכל לבואר. בשלישי, ייקבעו המים ויהי מאורות. ברביעי יהי מאורות וישרצו המים. בחמישי ישרצו המים ותוצא הארץ. בשישי ותוצא הארץ ויחו לשמיים. פרשה גדולה קוראים אותה בשניים והקטנה ביחיד. דהיינו, איך אתה מסדר את חלוקת הפסוקים? אז נגיד שלצורך העניין הפרשה הראשונה היא חמישה פסוקים. והפרשה השנייה היא שלושה פסוקים. אז השני קרואים הראשונים עולים בפרשה הראשונה, והקרוי השלישי עולה בפרשה השנייה. אבל בפרשה הראשונה יש רק חמישה פסוקים. איך אתה מעלה שתי אנשים שאתה צריך שישה פסוקים? מחלוקת בגמרא. יש מי שאומר קוראים לראשון פסוק א' ב' ג' ולשני ג' ד' ה'. יש מי שאומר לראשון אני קורא א' ב' חצי ג' לשני חצי שני של ג' ד' ו-ה' והכל יבואר במקומו. לכן אני לא מרחיב את הדברים, כי זה באמת שייך לגמרא. אבל זה בעזרת השם יבואר. אז ממילא אנחנו נצטרך גם להסביר למה כמו שהעירו פה. למה לא נחזור כמו שאנחנו עושים בחנוכה, שאנחנו חוברים על הפסקה, כמו שעושים בראש חודש, כמו שאנחנו עושים בכל פעם שחסר לנו פסוקים. וכך למעשה הר"ן במקום כשהוא חותך את הדברים, הר"ן אומר את אותם דברים שדיברנו. אומר הר"ן, הוא במעמדות כשם שהכהנים והלוויים נחלקים לכ"ד משמרות, ובכל שבת ושבת משמר אחד של כהנים לעבודה והלוויים לשיר, כך חילקו כשרים שבישראל לכ"ד חלקים, לפי שאמרו, איך קורבנו של אדם קרב הוא אינו עומד על גביו? לפי כך התקינו נביאים הראשונים שיבחרו כשרים שבישראל ויראי חטא, ויהיו שלוחים של כל ישראל לעמוד על כל הקורבנות, והם הנקראים אנשי מעמד, וחילקו אותם לכ"ד מעמדות כמניין משמרות כהנים ולוויים. ובכל שבת מתקבצים אנשי מעמד שלהם של אותה שבת. מישהו בירושלים או קרוב לה נכנסים למקדש. והרחוקים שבאותו מעמד שלהם מתקבצים לבתי הכנסת שבעירם. ומה אלו עושים וכו'. אז הבסיס מבואר פה קצת יותר בהרחבה בדברי הר"ן. ממשיכה המשנה ואומרת, ערב שבת במנחה לא היו נכנסים מפני כבוד השבת. המעמד לא היו מתכנסים בערב שבת בזמן המנחה. נכון שבכל יום הם באים בזמן המנחה, אבל בערב שבת הם צריכים לרוץ למקווה וצריכים לעשות תחנות לשבת ולסדר את כל הדברים האחרונים של כבוד השבת. אז אם אני אתן לו עכשיו להתכנס בזמן המעמד ולהרבות עכשיו בסליחות ותחנונים ובקשות וייחודים וסיגוף וכולי, אז הוא לא ייכנס לשבת. לכן אין מעמד בערב שבת בזמן המנחה. לא שלא עומדים על הקורבן. על הקורבן, בזמן עשיית הקורבן, עומדים כהנים לויים וישראלים, מילתא דפשיטא. אבל לעשות את הטקס של המעמד, זה לא. אני דילגתי על דבר אחד, מה?
חוץ בערים אחרות, שמה לא עושים את הטקס.
עוד פעם?
בערים אחרות, בערים שמחוץ לירושלים, האלה ישראל שנשארו,
גם במקדש לא עושים, הטקס לא קיים. אותו דבר, סליחות, בקשות, כל הזה, זה לא עושים, כי זה לוקח הרבה זמן. זה מעבר, חוץ ממה שהיה בזמן עשיית הקורבן. שני דברים שונים. אני רק דילגתי על משפט אחד, כי כתוב פה, בשחרית, במוסף ובמנחה, נכנסים וקוראים על פיהם כקוראים את שמה. נכנסים וקוראים על פיהם כקוראים את שמה. כתוב פה שבעל פה היו נכנסים וקוראים כקוראים את שמה. בעיקרון הרי דברים שבכתב אי אתה רשאי לומר בעל פה. דבר שפסוק מן התורה אפור לומר בעל פה, כי דברים שבכתב אי אתה רשאי לומר, אלא אם כן שגור הלשונו, כמו קריאת שמה. קריאת שמה, כיוון שזה שגור הלשונו מותר. קידוש בשבת, כתוב שאם אדם עושה ליחיד לעצמו, אז הוא יכול לעשות בעל פה, אבל אם הוא עושה להציע אחרים, שלא יעשה בעל פה. כיוון שכל דבר שבכתב, היחולו השמיים וארץ וכל סבגה, כיוון שזה דברים שבכתב, אי אתה רשאי לומרם בעל פה. אז פה כתוב שאת החלק הזה, את הבראשית מותר לומר בעל פה, נרחיב בגמרא. מעבר למה שנצטרך לבוא ולשאול, כרגע אמרנו שיש לנו בעיה איך קוראים בתורה במניין שמוציאים את ספר התורה, שצריך שלושה קרואים, שצריך תשעה פסוקים, ופתאום אתה בא ואתה אומר שעושים את זה בעל פה ומסתדרים את זה, הכל יבואר. אז כבר אמרנו את המשפט הזה במשנה, שבערב שבת במנחה אין לנו מעמד. כל יום שיש בו הלל, אין מעמד בשחרית. כל יום שיש בו הלל, והכוונה הלל השלם, מתי יש לי הלל ויש לי נידון רק כלפי שחרית? כי בראש חודש למשל יש הלל, לא משנה שזה הלל החסר, אבל יש הלל, אבל יש גם קורבן מוסף, זה לא מעניין. אני צריך לדעת לדבר איתך על שחרית שיש הלל, ורק בשחרית יש לי נידון, וזה בעצם יכול לקרוא רק בחג החנוכה. וכפי שתוספות מביא למעלה, פירוש דהיינו חנוכה, ובשאר יום טוב לא משכחת לה בלא קורבן מוסף. שייך הלל, אבל תמיד יהיה גם קורבן מוסף, ואנחנו רוצים לדבר רק על הלל. רק על הלל יש לנו בחנוכה, ובאותו חנוכה שיש לנו בו קורבן, זה היינו, עשיית הקורבן, קורבן התמיד, אבל יש גם לקרוא את ההלל, אז אני צריך לקרוא את ההלל, ולקחת לקרוא את ההלל לוקח הרבה זמן, כנראה זה היה נוסח קרליבך, המורחב, עם כל המתלווה, הלפגוט, וכנראה, כך צריך לומר, זה היה לוקח. זה יום שיש בו הלל השלם בלי, זה הערה חזקה, הערה חזקה. איך תוספות לא כותב? אבל יש תשובה אחת, זה לא היה בזמן תוספות עוד. פלא שתוספות לא התנבא על זה. אבל כן, הערה חזקה. בכל אופן, אז ממילא זה מה שכתוב לפנינו. שבאותו היום שיש לנו הלל השלם, לא היה אנשי המעמד עושים את הטקס בשחרית. הפלא הגדול זה רש"י. רש"י בשורה החמישית מלמעלה, ברחבות, אומר רש"י, אותן שהיו בירושלים לא היו מתפללים על קורבן אחריהם שיש בו הלל, לפי שאין להם פנאי לעשות מעמדם שקוראים את ההלל, ומפני הלל היו דוחים את המעמד. והרש"י הזה כבר עמד עליו הרש"ש, שלכאורה למה זה קשור לאנשי ירושלים, ומי שבבאר שבע לא קורא הלל, ובפתח תקווה לא קורא הלל, ואין לו זמן, והריטב"א באמת נקט שזה בכל הערים. אולי בדברי הגמרא נוכל קצת ליישב את הדברים. עוד אומרת המשנה, כמו כן, קורבן מוסף, ביום שיש קורבן מוסף, אין במעילה, וביום שיש קורבן עצים, אין במנחה, דברי רבי עקיבא. כשאני אומר אין במעילה, אני אומר כל שכן שאין במוסף, ואין במנחה. אפילו בזמן הנעילה, אין לנו זמן להתעסק במעמד, ביום שיש בו מוספים. ורש"י מרחיב את ההסבר המושלם נצטרך לעשות בגמרא, כי בגמרא יבוארו הדברים, אבל רש"י מרחיב ואומר לנו, תדע לך שבאותו יום שיש קורבן מוסף, הרי זה לא קורבן אחד, זה מינימום שניים בראש חודש. בראש חודש, סליחה, למשל יש פר, ויש עין, ויש שבעה כבשים, זאת אומרת, המינימום של מוספים בשבת זה שניים, אבל יכול להיות הרבה יותר. אז הם טרודים בעשיית הקורבן, והם צריכים לספק מזון ומים לאחריהם, עוד נראה מה הכוונה, ומכיוון שהם כל כך מוטרדים, אין להם אפשרות לעשות את הטקס של המעמד. זה בלתי אפשרי. ואז לכאורה זה יהיה תואם את אלה בירושלים, אלה בשאר המקומות. פה יהיה יותר קל להבין את רש"י. רש"י אומר, יום שיש בו קורבן מוסף בירושלים, אין מעמד נעילה בירושלים, וכל שכן במלחה וכו'. רש"י מדגיש שהנידון יהיה דווקא בירושלים, ונפלא, כי הסיבה, הטעם, קיים לנו דווקא שם. לעומת זה, אמר לו בן עזאי, כך היה רבי יהושע שונה. קורבן מוסף, ביום שיש קורבן מוסף, אין במנחה. אבל כן יש בנעילה מעמד. וביום שיש קורבן עצים, אין בנעילה, אבל יש במנחה. וחזר רבי עקיבא להיות שונה כבן עזאי, ואנחנו נצטרך להסביר את הדברים בהרחבה במקומם. הרי לכאורה קורבן עצים זה קורבן יחיד, זה בכלל לא קורבן ציבורי. קורבן עצים זה אדם שמתנדב עצים, או אדם שמביא בתורת קורבן. מה זה נוגע לדין שלנו? הכל יבואר בעזרת השם. דין אוסף אומרת המשנה, זמן עצי כהנים והעם תשעה. זמן עצי כהנים והעם, בזמן בית שני, כשעלו לארץ ישראל כידוע, הגיעו לארץ ישראל ציבור קטן מאוד. אם אני לא מטעה, בדברי הנביא מבואר שהיו פה בארץ, 43,400 איש, זה הסדר גודל, אולי אלף, אולי באלף יותר, אבל לא, ודאי שלא מעבר לזה. עכשיו אלה אספו את מחצית השקל, אתה צריך לתפעל את בית המקדש, זה הון תועפות. ציבור כל כך קטן של אנשים, בעניות שכמו שהם היו, כשעזרא ונחמיה באו לארץ שלא היה להם פרוטה בכיסם, זה היה קשה מאוד לתפעל. ואז היה צריך משפחות שהנדבו, למשל עצים, לא היה כסף לקנות עצים. אז היו משפחות יקרות שהתנדבו, חסכו מפת לחמם והביאו עצים. ואותם המשפחות שהביאו עצים קיבלו לדורי דורות את הזכות להביא באותו היום קורבן, גם כשיש לנו מספיק עצים, ויש מחלוקת ראשונים האם הם הביאו קורבן עצים פלוס קורבן בהמה, או שהעצים עצמם זה הקורבן, אבל להם היה את הזכות בדבר. מתי זה קרה? אז אומרת המשנה, זמן עצי כהנים והעם תשעה. באחד בניסן זה היה הזמן שהתנדבו בני ערך בן יהודה. ב-20 בתמוז זה היה הזמן שהתנדבו בני דוד. לעומת זה, בחמישה באב התנדבו בני פרוש בן יהודה. בשבעה בו יונדב בן רחב. בעשרה בו התנדבו אותם בני שנאה בני בנימין. זה באב, דיברנו עליהם. בחמישה עשר בו בני זוטה בן יהודה. ועמהם כהנים ולווים וכל מי שטעה בשבטו. ובני גונבי אלי ובני קוצאי קציות, את כל אלה נסביר בהרחבה בגמרא מה היה פעולתם. ב-20 בו בני פחת מואב בן יהודה. ב-20 באלול בני עדין בני יהודה. באחד בטבת שבו בני פרוש שנייה, כי הרי הם כבר נתנו פעם אחת בני פרוש, וכאן הם נתנו פעם שנייה, חוץ ממה שהם נתנו בחמישה באב, הם גם נתנו באחד בטבת. מזכירה המשנה, באחד בטבת לא היה בו מעמד שהיה בו הלל וקורבן מוסף וקורבן עצים. הרי אחד בטבת זה ראש חודש, אבל היה בו גם מוסף. אחד בטבת זה יום קורבן עצים, וזה גם חנוכה, אז בשחרית היה הלל, כך שלמעשה שבאותו היום לא היה לנו בכלל מעמד. נכון שצריך להדגיש שאנחנו עכשיו לא הרחבנו את הדברים, אבל זה מחזק את אלה הסוברים שבארץ ישראל בבית שני היה רק משבט יהודה ושבט בנימין. רואים שכל המתנדבים היו יהודה ובנימין. איפה נעלמו עוד 10 השבטים? אבל זה כשלעצמו מחלוקת גדולה מאוד. מקורה, יש גמרא בדף למדבב במסכת גיטין לגבי ליליתקין פרוסבול, ושם יש מחלוקת רבינותם ורשי, האם בבית שני נהג יובל או לא נהג יובל. המחלוקת מתבססת על תוצות בדף ג' עמוד ב' במסכת מכות, ששם נמצא המקורות לדבר. יש שיטת רבינותם שכל השבטים הגיעו לארץ, רק הם היו כמות מועטת, ולכן בית שני כן נהג יובל, כי זה נקרא שכל ישראל על אדמתם. יש מי שאומר שלא הגיעו בכלל 10 השבטים, אבל זה לא כרגע, זה צריך להרחיב במקומו, במקום שעוסק בדבר. אומרת המשנה, כבב עמוד א', שתי שורות מלמטה, חמישה דברים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז, וחמישה ב-9 באב. ומכיוון שהשיעור שלנו לא עוסק עכשיו בזמן הזה, אז קשה מאוד להרחיב, אבל בכל זאת משהו מתוך העניין. למה כוונתנו, מה? זה משנה, זה פשוט רצף משנה, זה פרק שלם. זה משנה עומדת בפני עצמה. משנה עומדת בפני עצמה. אחרי שסיפרנו פה על התורמים של קורבן העצים, על התעניות, אז אנחנו מסיימים עם התעניות. זה הסיום. אחרי שדיברנו על תענית גשמים, עכשיו אנחנו עוברים על התעניות שתקנו לנו רבותינו. ופה צריך להוסיף דבר אחד. הרי כל בר דעת מבין שזה לא באקראי שהמשנה באה ותופסת בדיוק חמישה מאורעות שקרו בשבעה עשר בתמוז וחמישה מאורעות שקרו בתשעה באב. כי הרי כל מי שקצת אלאל בדפי ההיסטוריה יודע שבתשעה באב היה לנו הרבה יותר מחמישה מאורעות, ובשבעה עשר בתמוז קהילות שלמות נכחדו ואסונות. אנחנו יודעים, זה ימים קשים לעם ישראל, זה לא חדש, זה עת שרה ליעקב, זה ימים המסוכנים, 17 בתמוז ועד 9 באב, כולל 9 באב כמובן. אז למה המשנה מדברת על חמישה מאורעות שהראו את אבותינו ב9 באב, עם חמישה מאורעות שהראו ב9? יותר מזה, כשמסתכלים מיד, נסתכל על המאורעות, אין קשר בין הדברים. יש פה מאורעות שכל בר דעת מבין שזה באמת מאורע נורא, ויש מאורעות שנראים כמת, עם כל הכבוד, אם לא התנא המזכיר אותם, זה לא מתאים, לא מתאים למשנה בכלל. אז מה ראה התנא להכניס אותם? אז המשנה מתחילה, ב-17 בתמוז כ"ו עמוד ב' נשתברו הלוחות. ב-17 בתמוז קרה מאורע נורא, נשתברו הלוחות. אמרים, מה היה בעצם המאורע הקשה של 17 בתמוז? 17 בתמוז היה חטא העגל. התוצאה, נשתברו הלוחות. אבל האמת היא שאותנו מעניין רק החלק הזה. אז אני אגיד לכם מה נראה לי לעניות דעתי, אנחנו לא הולכים עכשיו להסביר את זה. אני מדבר כרגע על התבנית. צריך פעם באיזו הזדמנות להרחיב את זה. אבל זה התבנית של הדברים. כל מאורע שמוזכר במשנה, זה בעצם מאורע שמתחיל ב-17 בתמוז, מסתיים ב-9 באב, וגורם לירידת מדרגה שממנה זה אל חזור. מצב שיותר לא חוזר לעם ישראל. נכון, מהרה יבנה בית המקדש, אנחנו מאמינים, יהודים מאמינים בני מאמינים, ואנחנו מאמינים שנחזור למצב של אדם הראשון קודם החטא, ואז נחזור למעמד הרוחני הראשון, וממילא הכל יחזור לקדמותו. אבל כל זמן שאנחנו לא חוזרים לזה, אז גם אם המצב כביכול ממשיך, איבדנו מדרגה, ונסביר למה כוונתנו. הרי למשל, חטא העגל. חטא העגל זה אחד המאורעות הקשים ביותר שעברו על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בסיום הדברים אומר, ביום פוקדי ופקדתי. הווה אומר שכל אסון שבא על עם ישראל, תמיד יש ניצוצות שריות מחטא העגל. לא יכלתי להביא לכם את זה בבומבה אחת, כי אז צריך לחלות את עם ישראל. מה עשיתי? פיררתי את זה. אבל כל אסון שבא יש פירורים מחטא העגל. מה קרה? מזה נשתברו הלוחות. נו, אבל במקום הלוחות באו לוחות שניים. נשבע מה זה? לוח זה אבן. אז נשתברו הלוחות, נשקוש. לא מתים מזה. ובכל זאת על זה כתוב נשתברו הלוחות, והתשובה היא ודאי. כי בלוחות הראשונים, לדוגמה, לא הייתה שכחת התורה. כשמשה רבינו מוריד את הלוחות הראשונים, במתכונת של לוחות הראשונים, לא היה מושג של שכחת התורה, זה רק דוגמית לדבר. באותו רגע שבאו לוחות שניים, קיבלנו תורה, אבל זה כבר סוג אחר. זה תורה, לצורך הדוגמה, שיש בה שכחת התורה. זה מדרגה שונה. זה מדרגה שאיבדנו. את הלוחות הראשונים פספסנו. אין מזה חזרה. את הכתובים באצבע אלוקים אין לנו. לוחות שעשויים על ידי בורא עולם אין לנו. יש לנו משהו אחר. יש לנו משהו אחר. שהמשהו אחר הזה הוא בדרגה מופחתת. אבל זה מה יש. לרגע בהקבלה, ממשיכה משנה ואומרת, אחרי זה ב-9 באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. אז מה? אבל אם אבותינו לא נכנסו לארץ, אנחנו נכנסו לארץ, מה בעיה? אז האבא לא נכנס, הבן נכנס. בעזרת השם יהיה תחיית המתים, גם הבן יחזור פנימה.
אבא.
מה?
אבא.
אבא כן יחזור פנימה. יבוא להצטרף לבן, מה קרה? אבל הן הן הדברים. אני אומר רק דוגמית אחת, וכמובן צריך להרחיב, אבל זה המוטיב נראה לי להסבר המשנה. המסר הוא כזה, ב-17 בתמוז נפלנו במה שנקרא חטא העגל. הנפילה הזאת גרמה שמשה רבינו מבין שאין אפשרות למסור לעם ישראל את התורה במתכונת של לוחות הראשונים. יש אפשרות ללוחות שניים, זה משהו אחר. הרי הוא שיבר את הלוחות. הוא מבין שבמתכונת הזאת של לוחות ראשונים אין חבור, גם אם יעשו תשובה. יש סלחתי כדבריך, ולקבל לוחות שניים. ואם כל זה אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לכם עכשיו זמן ללכת 40 שנה במדבר, ובזמן הזה יש לכם את ההזדמנות לחזור למצב של הלוחות הראשונים. לו יצויר ותעשו את מה שצריך. איפה זה בא לידי בדיקה? במבחן שנקרא שמשה רבינו כביכול במקום לדבר אל הסלע, משה רבינו מכה את הסלע. אנחנו עכשיו לא יכולים להוכיח מדוע, אבל במעמד הזה עם ישראל היו בבחינה אם הם ראויים להיכנס לארץ ישראל במתכונת של לוחות הראשונים. מה זה אומר? משה רבינו חי, אהרון חי, מרים חיה, נכנסים לארץ ישראל. איך? עם ענני כבוד, נכנסים לארץ ישראל עם בערה של מרים, נכנסים לארץ ישראל עם המן של מבא מן השמיים, אומות העולם בורחים למד א' מלאכים נמלטים מן הארץ, חיים בארץ ישראל בהנהגה אל-טבעית, בהנהגה של נס, ואז אין חורבן הבית וכולי עם כל המתלווה. אבל עם ישראל נכשלו במבחן. הכישלון בא לידי ביטוי שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע מכה את הסלע. לא בגלל שהוא מתבלבל, לא בגלל שמשה רבינו לא הבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. זה לא שיעור פרשת שבוע, אז אין לנו את השעה להרחיב, אבל זה שעה להסבר. אבל ברור, כל בר דעת מבין, שחושב, מבין, שלא ייתכן לבוא ולומר שמשה רבינו לא הבין מה הקדוש ברוך הוא אמר לו. כי אם משה רבינו לא הבין מה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אז למה אני שומר שבת? מה, אני אידיוט? למה אני עושה 1001 דברים? אולי משה רבינו לא הבין מה השם אמר לו? אולי הקדוש ברוך הוא אמר לו סנדה, יצא לו בטעות שבת? מאיפה אתה יודע? אולי הקדוש ברוך הוא אמר לו תגנוב, הוא גמגם, יצא לו לא תגנוב. אם אדם יכול לבוא ולחשוב שמשה רבינו טועה, אז הוא טועה בכל המהלך. למה הוא טועה? רק כשזה מגיע לדבר אל הסלע. אלא מה? משה רבינו חייב לתת מכה בסלע, חייב. לא משנה עכשיו למה, אבל משה רבינו חייב. אולי כדי שזה לא יישאר כאילו אני מדבר באוויר, יש סוג של בדיקה שמשה רבינו עושה. רש"י במקום מביא את המדרש, כשמשה רבינו כונס אותם להראות את הנס של המים, הם כולם עומדים על פי הבאר. על פי הבאר. זה הנהגה מיוחדת, שבהנהגה הזאת משתמשים כמה וכמה פעמים. פעם אחת יהושע וכולי. וזה הנהגה שקורית כל הזמן מבין הקרובים. מעט המחזיק, מקום ארון אינו מן המידה. זה סוג הנהגה. ועם ישראל לא עומד בהנהגה הזאת, זה אומרת המשנה. ממילא נשתברו הלוחות, זה מתחיל ב-17 בתמוז, זה מסתיים 40 שנה אחרי זה, בחטא המרגלים, ובזה איבדנו מדרגה. התוצאה, אין לוחות ראשונים, אין משה רבינו, אין אהרון, אין מרים, הם נשארים במדבר, כניסה לארץ על ידי יהושע. משה כפני חמה, יהושע כפני לבנה. חמה, השמש, זה המשפיע, זה הזכר. הנקבה, זה הלבנה, המושפע. הלבנה אין לה אור משלה. יהושע אין לו עצמאות, כביכול. יהושע לא נמצא במדרגה של משה, הוא לא המשפיע, הוא מושפע. כל מה שיש לו זה רק ממה שהוא מחזיר אור, הוא לא עצמאי. זה כביכול מה שהמשנה מוסרת לנו, מאורה מספר 1. מאורה מספר 2, הוא ממילא אי אפשר כבר להסביר, אבל ממילא הוא מחייב הרבה יותר הסבר. הוא בטל התמיד, באמת נורא והיום. לא היה קורבן התמיד, לא שאני מזלזל בקורבן התמיד. אז מה קרה? אז לא היה קורבן התמיד. לכן מה? זה מאורע כזה שהמשנה צריכה לדבר עליו? מה, אתה יכול לשים את זה ליד נשתברו הלוחות? אתה יכול לשים את זה ליד חורבן הבית? שבמקרה לא היה קורבן? והתשובה היא ודאי שכן, רק צריך להסביר מדוע. אגב, גם מתי בטל התמיד זה מחלוקת גדולה פה בין הראשונים. רש"י במקום אומר, לפי שגזרה מלכות גזרה מלהקריב עוד. ואז השאלה, גזרה מלכות לכאורה ומדבר על בית שני. הברטנורה במקום אומר, שמדובר על התקופה שהיה מלחמת אורקנוס ואריסטובלוס, סוף תקופת החשמונאים, סוף בית שני, ולא היה כבפים בירושלים. היו קונים מבחוץ, ויום אחד העלו להם חזיר המדרש המפורצב. נעץ רגליו, תק פרסל, תק פרסל, נזדעזע ארץ ישראל. צריך לדעת על איזה מאורע מדובר. השלישי הופקע העיר. שוב, באמת מאורע מאוד מצער, מאורע מאוד מצער וגם מרגש, אבל אז נשבר החומה, אז נבנה חומה חדשה. איפה כתוב פה מאורע שהוא במשקל המדובר? מאורע רביעי. כשנוכיח, יהיה לנו הוכחה. אנחנו צריכים להבין, לא, צריך להבין שמשנה אומרת, כן, אבל כשמשנה אומרת מאורע, אז צריך להיות פרופורציונלי. נהרגו גם יהודים בזמן הזה, המשנה לא מזכירה את זה. זאת אומרת, צריך להיות משהו ברמה של נשתברו הלוחות. משהו מזעזע באותו משקל, והתשובה היא ודאי שזה המצב. אותו דבר, ושרף אפוסטומוס את התורה. שר יווני שרף את התורה. הביג, אני מתנצל שאני אומר את זה ככה, אבל זה פעם ראשונה שנשרפה התורה. רבי חנינא בן תרדיון לא נשרף עם גבילי ספר תורה. ב-500 שנה האחרונים נשרפו מאות אלפי ספרים יהודיים. מאות אלפים. לפני 60 שנה, אנחנו יודעים, שרפו מאות, מה זה? עשרות אלפי כתבים שאין להם חזור. אין. כתב, מה שנקרא מקור ראשון, אין יותר. עשרות אלפים כאלה נשרפו על ידי הנאצים. ואם שרפו את התורה, אין לנו תורה היום? הפוך, אני חושב שהמאורע הזה הרבה יותר גרוע משרפת התורה. שרפת התורה, יש תורה. שרפו ספר אחד, היה שני. פה יש כתבים. סבא שלי כל חייו היה מדבר, היה לו רבי, הרבי שלו, המהרש"ל, היה מהרש"ל, לא המהרש"ל של הגמרא. סבא שלי סיפר שהרבי שלו עבד 32 שנה, או 36 שנה, על כל הכלומר שברש"י. כשרש"י אומר כלומר, היה לו קושייה. הוא חיבר חיבור 36 שנה על כל הכלומר ברש"י. ובשואה שרפו את זה. כשסבא שלי מספר את זה, הוא היה בוכה. הרבי שלו 36 שנה עבד על דבר, ושרפו את זה, הוא לא יכל לסבול את זה. אז מה קרה בשריפת התורה? והתשובה היא, זה פעולה על חזור. קרה פה משהו בשריפת התורה שממנה אין חזרה, רק אנחנו לא הסברנו מה. דבר נוסף, והעמיד צלם בהיכל, וגם פה יש גרסאות. האם והעמיד זה אותו אפוסטומוס? וגם זה צריך להבין, העמיד צלם בהיכל, נשקוש. העמיד צלם והוצאנו את הצלם, מה קרה? לא נעים, לא סימפתיה, מה קרה? או כמו שרשי גורף, והוא עמד צלם בהיכל. העמיד זה בית שני, שר יווני. הוא עמד, זה מנשה, בבית ראשון. בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. וחרב הבית בראשונה ובשנייה. זה אני מבין, זה מאורע נורא. נשרף בית המקדש. זה מאורע נורא. ליד זה כמופיע מיד ונלכדה ביתר. והרמב״ם, כשהוא מביא את ההלכה הזאת בהלכות עניות בפרק ה', מביא הרמב״ם את העניין של נלכדה ביתר כדבר הגרוע ביותר. אגב, נלכדה ביתר זה אחרי בית שני בכלל. 65 שנה אחרי בית שני היה מרד בר קוזיבה. קודם היה מרד בירושלים. נכשל המרד, הם הרי יפקעיר אחרי שנה ואז הם עברו לביתר. ובביתר ישב שם רבי עקיבא, מוסר תורה שבעל פה. רבי עקיבא היה מוסר תורה, רבי עקיבא היה אם כל התורה. רבי עקיבא, וביחד איתו בר קוזיבה, שרבי עקיבא אומר עליו דרך כוכב מיעקב, שרבי עקיבא מעיד עליו שהוא מלך המשיח. והוא היה בטוח שהוא הולך להיות משיח. ואז היו חוזרים למדרגה של אדם ראשון קודם אחרי, צריך להבין למה. והתשובה היא וחרב. בנוסף לזה, ונחרשה העיר. מה קרה? עבר טרקטור על העיר. נו, גם היום עוברים טרקטורים בירושלים. היום אפילו לא נותנים לטרקטור לעלות על הר הבית. מה קרה? והתשובה היא שנחרשה העיר זה המכה הקשה ביותר שלנו. ונחרשה העיר זה המכה בפתי שגמר לנו את עם ישראל. גמר אותנו. עכשיו אנחנו מדעדעים. אבל זה היה המכה הקשה ביותר. הרבה אחרי? נכון, הרבה אחרי. עבר טרקטור. נכון. מה זה אומר? שאברהם הביא את עם ישראל למדרגה מסוימת, יצחק ראו הר, אברהם קראו שדה, יצחק ראו הר ויעקב קראו בית. והבית הזה נשרף, איך? נחרשה עיר, וחזר למעמד של שדה. ההפקר שקרה בעם ישראל, זה הבעיה. אבל זה פעם צריך להסביר, זה באמת להרחבה רבה. אומרת המשנה, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, יש מצווה להיות בשמחה תמיד, יש מי שנכנס אדר מרבים, ויש מי שנכנס אב במשקל כנגד ממעטים. שבת שחל תשעה באב להיות בתוכה, בעזרת השם בתוך הגמרא נשתדל להעמיד את ההלכות, אסור מלספר ולחפש, זה נקרא שבוע שחל בו. ובחמישים מותרים מפני כבוד השבת. היום לא בדו פסח, ואם לא בדו פסח, אז לעולם תשעה באב לא יהיה ביום שישי. אבל בזמן שקידשו עדים על פי הראייה, יכל להיות תשעה באב ביום שישי. ואז ביום חמישי מותר לספר ולחבס. יום שישי תשעה באב, וערב תשעה באב מותר. למה? מפני כבוד השבת. צריך להבין את החומר של קדושת השבת. כי אדם לא יכול להיכנס מנובה לשבת. אם הוא לא חיפש את הבגדים, איך הוא יכול להיכנס לשבת? ערב תשעה באב לא יאכל אדם שני תפשילים, לא יאכל בשר ולא ישתה יין. רבן שמעון גמליאל אומר, ישנה, נסביר בגמרא. רבי יהודה מחייב בכפיית המיטה, ולא הודו לו חכמים, כי רבי יהודה אחד שצריך להפוך את המיטה, יש כזה מנהגים גם כיום, נדבר בגמרא. אמר רבי שמעון בן גמליאל, היו ימים טובים לישראל, ואני מקווה מאוד שיותיר הזמן, בזמן שנלמד את הגמרא, להתייחס לפסקה הזאת במשנה. כי הפסקה הזאת במשנה, היא אחד מהפסקאות שהעולם לקח את זה, העולם החיצוני, והפך את הדבר הקדוש ביותר לחולין ביותר. וזה המשפט הבא. אמר רב שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. לא היו ימים טובים יותר לישראל. אז כשמדברים על יום כיפור אני מבין, את תשובה ומחילה. זאת אומרת, שפורים ופסח וסוכות וחנוכה לא שקול כמו ט"ו באב. מה היה בט"ו באב? שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים. למה? שלא לבייש את מי שאין לה, אז אף אחד לא בא עם בגד שלו. כל אחד שואלת מחברתה, כל הכלים טעונים טבילה, כי אנחנו לא יודעים אם האישה שממנה היא שאלה את זה, היא אישה ששומרת על טהרה, וממילא אפשר לסמוך שזה נקי, נקי מטומאה, ובנות ירושלים יוצאות וחוללות בקרמים, ומה אם היו אומרות, בחור שנה עיניך וראה, מה אתה בורר לך, אל תיתן עיניך בנו, ייתן עיניך במשפחה, ואם אנחנו נדבר כמו שהעולם קורא לזה, אז לכאורה זה דבר אבסורדי. מה? אדם מוכן שהבת שלו תבוא הביתה, תרקוד בקרם, יתפוס אותה בחור, העיקר שיהיה לו מכלסיים, לא משנה, ייחס, לא ייחס, גבוה, נמוך, מכוער, מקומל, כל זה לא מעניין את אף אחד, וזה נקרא יום כזה גדול שהיה לישראל. כמובן שזה צריך להיות מובן. שקר אכן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל ואומר, תנו לה מפרי ידיה, ויעללוה בשערים מעשיה, וכן הוא אומר, צנע וראינה בנו ציון במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ביום חומתו זה מתן תורה. ומתן תורה הכוונה היא ליום הכיפורים. בבב בסיוון קיבלנו את הלוחות, לא קיבלנו את התורה. ביום הכיפורים כשמשה רבינו יורד עם הלוחות השניים, זה זמן מתן תורה. זמן מתן תורה וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבעלה במהרה בימינו. אומרת הגמרא ואני מתנצל. 3-4 דקות המוכח אבל להגיע ללמטה. בשלושה פרקים בשנה למדנו במשנה כהנים נושאים את כפיהם. תעניות ומעמדות, שואלת הגמרא מעיקה מוסף, בשלושה פרקים בשנה כהנים נושאים כפיהם בארבע מועדים, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. ממתי יש מוסף בתענית? אומרת הגמרא אתה צודק, חיסור המחסרה והכי קטני. בשלושה פרקים כהנים נושאים את כפיהם כל זמן שמתפללים. ויש מהם, יש בתוך הזמנים האלה, ארבעה פעמים ביום, מתי? ביום הכיפורים, שאז שחרית ומוסף מנחה ונעילת שערים. ואלו הן שלושה פרקים מתי זה, בתעניות, במעמדות כפי שבארנו, ויום הכיפורים. אמר רב נחמן, אמר רב ברבו, אז הוא דבר רבי מאיר, שלפי רבי מאיר, כהנים נושאים כפיים שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. אבל חכמים אומרים, שחרית ומוסף יש בהם נשיאת כפיים, מנחה ונעילה אין בהם נשיאת כפיים. שואלת הגמרא, מן חכמים? עונה הגמרא רבי יהודה, איתתניא. שחרית ומוסף מנחה ונעילה על כולן יש בהם נשיאת כפיים, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר שחרית ומוסף יש בהם נשיאת כפיים, מנחה ונעילה אין בה נשיאת כפיים. רבי יוסי שיטה שלישית אומר נעילה יש בה נשיאת כפיים, מנחה אין בה נשיאת כפיים. אז מצאנו שלוש שיטות. לפי תנא קמא רבי מאיר, שחרית מנחה, שחרית מוסף מנחה ונעילה. לפי רבי יהודה שחרית ומוסף ולא מנחה ונעילה. ורבי יוסי אומר לא, מנחה לא, נעילה כן. במה הייתה מפליגי? רב מאיר סבר כל יום הטעם המי לא פרסה כהנים ידיו במנחתה. למה כל יום במנחה לא עונים כהנים? משום שכרות. שהגמרא תזכיר אחרי זה שכהן המברך אסור לו לשתות יין. העידנה בתענית במעמד ביום הכיפורים לקשיחות, מי שצם לא שיקור, אז מותר לשאת כפיים גם במנחה. רב יהודה סבר שחרית ומוסף דה כל יום הלא שכיחה שכרות, לא גזו ברבנן. אומר הראש, מכאן ראיה שאסור לאכול לפני תפילת מוסף. ויש לנו דיון שלם, למשל בשמחת תורה, שעושים קידוש לפני מוסף, אז ברוב קהילות ישראל לא נהגו הכהנים לשאת כפיים במוסף רק בשחרית, כיוון שיש חשש של שכרות. מנחה ונעילה דה כל יום השכיחה שכרות, אז נכון שהיום זה צום. גזרו ברבנן שאם תתיר היום, יבואו לטעות בשאר ימים. אין לשאת כפיים. רבי יוסי סבר, מנחה דהית בכל יום הגזרו ברבנן. נעילה דלית בכל יום. מתי יש נעילה? רק בתענית. והרי בתענית ממילא לא אוכלים, אז לא שייך שחרור. לא גזרו ברבנן, ולכן בנעילה נושאים כפיים, במנחה לא. אמר רבי יהודה אמר רב הלכה כרבי מאיר, ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי מאיר, ורב אמר מנהג כרבי מאיר. מאן דאמר הלכה כרבי מאיר דרשינן לה בפירקה, הרב דורש בדרשה. מאן דאמר מנהג, מדרש לא דרשינן, אבל אם הוא יבוא לשאול, אורי ומרינן לי לעמוד ולשאת כפיים, כמו רב מאיר, שחרית מוסף מנחה ונעילה. ומאן דאמר נהגו, אורי אלו מרינן, אם הוא ישאל, לא נאמר לו, ויביד, אביד ולא מאדרינן לי, לא נוריד אותו מהבמה. ורב נחמן אמר הלכה כרב יוסי, והלכה כרב יוסי, דיינו שנושאים כפיים להלכה. שחרית, מוסף, נעילה ולא במנחה. אומרת הגמרא, רגע, ועידנא מאיתא מה פרסי כהני ידיו במנחה דתענית? למה היום בתענית כהנים פורסים ידיים? הרי לכאורה אמרנו שבמנחה לא הלכה כרב יוסי. עונה הגמרא, כיוון דבסמוך לשקיעת החמה, כפרסי כתפילת נעילה דמיה, ומביא פה תוספות. וכך מבואר בקוף כפתת וקוף כפחת ממדל, דהיינו. למה יש שורה תחתונה? בחוץ לארץ היה מנהג, וככה מביא הרמה בקוף כפחת סעיף ממדל, שלא נושאים כפיים רק במוסף של ימים טובים. הסיבה היא כי הוא אומר שהכהנים צרודים בפרנסה, בירורים, אפילו בשבת אדם שקוע בכל העניינים והחובות של עצמו, ולכן בן אדם באופן נורמל אין לו את השמחה. וצריך לברך את עמו ישראל באהבה, לכן רק במוסף של החגים בלבד. זה מה שעושים בחוץ הארץ. ואפילו בשבת שחל ביום טוב, שיש למשל מוסף, ברוב הקהילות לא היו עולים בכלל מברכים, כי זה שבת, ובשבת לא מברכים. לעומת זה, בארץ ישראל קיבלו על עצמם, וככה מנהג במקומנו, חוץ מבגליל שלא נהגו ככה, אבל באזור גוש דן וחדרי מירושלים נהגו שבאמת נושאים כפיים שחרית, מוסף, נעילה. מנחה לא, כי מנחה זה בעצם בצהריים, ולכן ביום כיפור, שמנחה נמצא באזור מוקדם יותר, לא נושאים כפיים, כי אנחנו חוששים יבואו לטעות בימות החול. אבל בשאר תעניות שאת המנחה עושים סמוך לשקיעה, אז זה בעצם כמו זמן הנעילה, לכן תקנו שבאמת כן נושאים כפיים, ובעזרת השם קצת מחר יורחבו הדברים.